גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, בוקר טוב אלי בן דוד.
בוקר טוב, בוקר טוב.
מה העניינים? 1 בספטמבר. בסדר, שמח. נכון. גם אצלכם בפריז השוקעת?
כן, כן, כן.
זה
כן,
מתחיל היום?
כן, לכן. לכן
מה
כן.
קרה? כל הצרפתים הסכימו לחזור מהווקנס הטורלל הזה? חצי שנה הם בחופשה?
תשמעי, עושה רושם, עושה רושם, ממש, כולם חזרו, כולם חזרו לעיר.
אין לראשון בספטמבר שאין לי בו הקלה שאני לא מתחילה את שנת הלימודים, אני חייבת להגיד.
באמת?
למרות שנורא אהבתי את בית ספר, ממש אהבתי את בית ספר והייתי בבתי ספר מצוינים, אבל הראשון בספטמבר, כל פעם שבו אני יכולה לעשות מה שבא לי, זה נחמד.
דווקא יש איזה משהו נחמד לחזור לבית ספר אחרי הרבה זמן שלא ראית את החברים. אני זוכר את ההתרגשות של היום הזה.
איזה התרגשות? התרגשות מתי אתם מבריז?
שעוברת אחרי איזה רבע שעה. איזה רבע שעה בשיעור.
כן, עוזב, הולך לזרוק ביצים בטיילת. לא, אני מאוד אהבתי.
מגיע כזה וזה, מתלבש, יפה. כן, יוגב.
פתאום לי, אני מאוד אהבתי את החזרה לבית ספר, תדעי לך. הייתי מביא
תכנים. לא, היה התרגשות. עד שיונה חרבנה על עדן החלון, שהמורה לא אוהבת מה שאמרת אחר ושעה ושלחת אותך למנהל.
בדיוק, זה, אבל הילדים שלנו אינם כאלה.
המנהל שלנו קראו דרורי. דרורי המנהל. הוא היה דומה להרצל בול, זקן כזה ארוך, פרופסור.
ותראה לאן הוא הגיע, ולאן הוא הגיע. הוא הוציא אותך, וזה בסדר, לא, בסדר גמור. כמעט 2.5 מיליון תלמידים פותחים הבוקר את שנת הלימודים. הילדים שלך בהתרגשות, כאילו הם עולים, רגע, יש איזה משהו, מישהו עולה לבית ספר חדש, כיתה כזה?
לא, 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 לא. בני הבכור עולה לחטיבה, לבית ספר חדש. הוא כן עולה. יש איזה התרגשות, אבל כן, כן, הוא ילך היום, לבית ספר חדש, למרות שהוא כבר עשה סיור בו, ועשו לו סיורים וכזה, וחברים, והוא יודע בזה.
מה זה קטע סיור? מה זה?
לוקחים את זה ברצינות פה, פה יש, אדוני, אמרו לו, אדוני תגיע, בוא תראה. גם פה אתה יכול לבחור איזה בית ספר אתה רוצה להגיע לפי הציונים שלך, זה כבר מתחיל פה.
גם פה, לא, בדיוק, אז רגע, אז לאיזה בית ספר הוא הלך?
הוא הלך לבית ספר שהוא רצה להתקבל, וממש קרוב לבית, והכל טוב.
ומה היה צריך כדי להתקבל?
ציונים, הוא תלמיד, ציונים, התנהגות טובה, הוא ילד כן, הוא כזה טוב בלימודים, להביא מאבא שלו.
לא, אחלה, אני שמחה לשמוע.
הוא לוקח ברצינות את האירוע, כן.
הבנתי. אצלי עולים לכיתה ב', זה לא מרגש, כאילו זה מרגש, אבל זה...
למה? זה מתוק.
ורות, היא מתחילה גן עירייה. עכשיו, העניין הוא שהיא היום, היא באמת ילדה מאוד חמודה, והיא היום, זה 20 דקות.
מה זאת אומרת?
הגן של רות היום, מדינת ישראל נותנת גן.
מילה, זה ה-20 דקות את מדברת, זה היה שעה וחצי בחופש אצלנו, לפני החופש.
לא, זה 20 דקות ממש, רוצה לדעת, היא ב...
למה? כי?
כי זה הסתגלות, זה נקרא, היא רות משעה 9 נראה לי, כן, היא מ9:15, 9:35 בגן, עם הורה.
לא מאמין לך.
באמת, מחר גם.
זה... זה ההסתגלות?
זאת אומרת, 20 דקות, לא, כי חילקו את הגן לארבע קבוצות.
זה מתחיל השבוע הבא, נו, בקיצור.
לא יודעת מתי מתחילה זאת.
מתחילה הגן שבוע.
20 דקות.
זה לא היום.
איך היא תסתגל ב-20 דקות?
תקשיבי, זה...
שאלה.
20 דקות. בגן עירייה, כן? זה לא תגידי עכשיו פרטי.
אגב, אני שמעתי על מגזרים, אגב, שהתחילו ללמוד כבר אתמול, אתה יודע? שהיה יום ראשון והיה יותר הגיוני. אבל לא, כי מערכת החינוך היא בפיקסציה לראשון לספטמבר. המערכת חינוך, אנחנו בראשון בספטמבר רק, אבל תקשיבו, זה יום ראשון, בואו נתגמש, לא חוקים אוהבים שם. הבנות של אחותך, באיזה מגזר הן לומדות? כללי?
בדרום הארץ.
לא, בסדר, אבל זה חינוך רגיל?
לא, לא, חינוך רגיל, חינוך רגיל.
הבנתי, אני לא מבינה איך אתמול מערכת החינוך התחילה בכל מיני מקומות, אבל בסדר, אז זהו, 20 דקות, מחר תבוא ל-20 דקות עוד פעם.
יפה.
למה?
תבוא, תגיד, חברים, זה משולש, תודה לכם.
כן, לא, יודעת, יודעת כמה דברים. בסדר. כן, לישראל יש כל מיני פתרונות כאלה מעניינים.
אני הבנתי, באמת עכשיו בסרצנות, בקורונה הבנתי כמה אנחנו כאילו לוקחים את החינוך פה, מה שנקרא, כהכנה למשהו, לא כדבר האמיתי. כי בקורונה, נכון, בחודש הראשון כל העולם עצר וכולם בפאניקה יופי, ופה בפריז, בכלל באירופה, אחרי חודש, הילדים, דבר ראשון, באמת, דבר ראשון שחזר לפול קפסיטי, כאילו זה היה הבתי ספר, שימו מסכות, נתמודד, את זה לא עוצרים. זאת אומרת, היה פה עוצר בלילה, אבל את זה לא עוצרים. ובארץ, שמי, בארץ היה...
לא, בארץ זה היה הרגע השבירה שלי ממערכת החינוך, באמת. הרי זה מדינה שאפשר... בואו נלמד בחוץ, לפחות חצי מהזמן. בואו נשב בחוץ. כן, לא, הם לא הצליחו. הם לא רצו. מערכת החינוך היא מאוד מאוד לא פרו ילדים בהרבה דברים. שוב, אני לא מדברת על... אני אקבל הודעות אחרי התוכנית.
אני זוכר שהמנהיג העליון אמר ש... אני זוכר שהמנהיג העליון אמר שהמדינה האנושות בסכנה. אז מה עכשיו?
לא, אני שמח, אגב, אני, יכול להיות, אני חושבת שמדינת ישראל במובן הזה, לא של החינוך ולא הילדים, כי הילדים הם מי ששילם כאן, אבל במובנים אחרים מדינת ישראל התמודדה עם הקורונה מדהים, הכלכלה הישראלית לא קרסה.
לא נכון, זה תרמית בעיניי, זה מצג עכשיו שמציגים לנו, תקריא סקרים, התמודדנו בהרבה דברים, way back מאחורה, כי היה בישראל, כמו תמיד, זה כמו ששואלים,
סייטנות.
איך באירופה, מסוכן? מנה, זה בדיוק אותה שאלה.
למה? מה?
כי זה לא נכון שהתמודדנו בצורה מופלאה, לא מערכת הבריאות לגמרי, ולא מערכת החינוך, ואני מזכיר לך מה שקרה עם חרדים, ותבדקי כמה באמת אחוזי תמותה באופן יחסי, לא היינו מהמדינות שלא מתו באנשים באופן יחסי, זה לא נכון להגיד, זה לא נכון להגיד שתפקדנו נכון בקורונה, לא רק מערכת החינוך. ישראל לא תפקדה
אני דיברתי על כסף, אגב, בעניין הזה. יש לקורונה.
מה זה כסף? מה זאת אומרת כסף?
גם המענקים שקיבלנו מהמדינה.
היינו סגורים בתקופה מאוד מאוד ארוכה.
אני קיבלתי מענקים ממדינת ישראל, בתקופת הקורונה.
עד שקיבלו מענקים, תקשיבי.
בקלות קיבלתי אותם, מילאתי באתר. עד שקיבלו מענקים במדינת ישראל. קראתי באתר מה כתוב, וזה לא נכון. אני קיבלתי אותם. אני קיבלתי אותם. זה היה יחסית מהר.
אמרתי עד, גלית, עד.
וגם האופן שבו קיבלו את זה, זה היה קלי קלות. באמת. אחרי זה אנשים צעקו בדברים.
יחסית לעולם, יחסית לאירופה, העסק פה לא היה מאורגן, באירופה ישר הוציאו כסף לאנשים בארץ, זה לקח קצת זמן, אני זוכר בהתחלה, אבל לא משנה. תראי, גם אין סוד, אנחנו לא מתפקידים בהרבה מאוד דברים, לא נעים להגיד, השביעי לאוקטובר.
לא, זה לא דבר.
אז מה אנחנו מצפים שבקורונה התנענו מעולה? הדבר היחידי שהיה נכון, זה היה קופות החולים, שהארגון,
של החיסונים.
הארגון בתור ארגון, נכון. היה נכון, היה מהיר, היה יחסית מסודר.
אני חולקת עליך בעניין הזה.
בסדר.
זה כאילו, אני חושבת שההתמודדות פה הייתה מאוד צייטנית בכלל, המדינה פה היא מקום מאוד צייטן, ולכן זה היה יחסית קל אולי, אבל כל מיני החלטות כלכליות שקיבלו הרבה הרבה ביקורת בזמן אמת, על המענקים. המענקים, האופוזיציה, תכנת המוח לכמה המענקים האלה, הם טעות והם טעות והם טעות, ואני יכולה לספר לך מחיי שהם לא היו טעות, הם ממש...
לא, אבל המענקים היו בכל אירופה, גם בצרפת פה היו מענקים.
בסדר, אבל פה זה קיבל הרבה ביקורות, המענקים האלה, ושהשלטון ממוטט את הכלכלה הישראלית. באמת, אני זוכרת אנשים מתראיינים בחדשות, מסבירים מדוע ביבי בוחר, או בכלל הממשלה הזאת, בוחרת לתת כסף עכשיו. והיו על זה ביקורות זה, אבל בסדר, מה אנחנו פה? מחלקים ציונים טובים? לא רוצים, למה? כי משרד החינוך של עכשיו, הוא קבע שהבחינות בגרות הקרובות לא יכללו שאלות בנושאים הבאים. נגיד, תקשיב, דמוקרטיה, עקרונות הדמוקרטיה הליברלית, זכויות חברתיות כלכליות, מגילת העצמאות, עבריינות שלטונית, מרי אזרחי, כל זה הוציאו. לא, זה סבא, אתה בסדר עם זה?
לא, מה זה מפתיע אותנו? יש פה שלטון, יש פה שר חינוך שמרצה את אדונו.
אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה...
להשתיק.
חוקה כהגבלת השלטון, זה לא יהיה. המעמד המשפטי של מגילת העצמאות, לא ילמדו את זה. תהליך החקיקה בכנסת, גם אותו לא ילמדו, אין מה ללמוד, זה הם עובדים על שינוי שלו. הסבר על דמוקרטיה ישירה, דמוקרטיה עקיפה וייצוגית ומשאל עם, כל הדברים האלה לא יהיו. עכשיו, אני רוצה להגיד ככה. תמיד מורידים כל מיני נושאי לימוד לבגרות, מה שנקרא מיקוד. ויש על זה מלא 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 ביקורת תמיד, איך את זה לא מלמדים, ואיך את זה לא מלמדים, ואיך את זה לא מלמדים. אני אומרת, יכול להיות שיש בעיה באיך שהבגרות. ותפסיקו כל שנה להזדעק, כאילו אוי, לא ילמדו את זה, אוי ובוי, אוי ובוי, לא ילמדו את זה. תקשיבו רגע, אם כל שנה צריך מיקוד לבגרות, סימן שהבחינה לא טובה. סימן שיש בעיה בבחינה, מה, אם מורידים נושאי לימוד כאלה חשובים, אז אתם לא עושים טוב בגרויות, מה, משרד החינוך, בואו נעשה חדש.
אבל זה עניין פוליטי.
אבל כל שנה, עזוב, עכשיו מה שהם בחרו, ברור שזה פוליטי, אבל כל שנה יש מיקוד. כל שנה מורידים חומר. אז מה, יש חומר לא חשוב? אז אם יש חומר לא חשוב, אז מה אנחנו עוסקים בו? אבל גם, וגם ככה אני מוסיפה לך את העובדה המצערת, שילדים מסיימים 12 שנות לימוד במדינת ישראל, לא יודעים להגיד את רשימת המלחמות שישראל לקחה בהם חלק, ומי פתחה, כלומר ישראל או מדינת אויב כלשהי, מי פתחה באיזה מלחמה. באמת, הרי רוב המלחמות של מדינת ישראל להוציא השיבה באוקטובר, ישראל פתחה בהם. הם לא יודעים את זה. הם לא יודעים להגיד מלחמות מול מי, הם לא יודעים את הדברים האלה. אבל, וזה אנחנו מזדעקים, לא למדתם על תהליך החקיקה בכנסת. אז תקשיבו, בואו נעשה בגרות.
נתון לפרשנות, את יודעת, גלית.
מה? שמה?
שישראל פתחה בהם.
לא.
נגיד, סתם דוגמה, אני שואל אותך שאלה. סתם כן. שאלה. מלחמת ששת הימים.
ישראל.
מי פתח?
לא, למה? אתה מתקרב לגבול, זה לא נחשב שפתח את המלחמה. זה נחשב בשפה של זה קזוס בלי, נכון? ככה אומרים. יש לך צידוק לפתוח במלחמה. אבל מי פתחה במלחמה, אין, זה לא עניין שנתון לפרשנות. זה הראשון שעושה את הצד, הוא הפותר במלחמה. 7 באוקטובר okay. לצורך העניין, חד משמעי. זה לא משנה אם היה לך סיבה או לא היה לך סיבה, אתה לא בוואקום. אבל יש צד שפותח במלחמה, נכון? לא? בוא נשמע שיר ונריב בפרטי. בסדר, נורא מוקדם לי. שים ראש ובוא, די, תניח לי.
אני אוהב שאת מתחילה את התוכניות על 1,000, יפה.
הותשתי.
יפה.
שים לב.
יפה.
תוכנית הבוקר, חזרנו. אגב, דיברנו קודם על משרד החינוך, ולא ציינו את הדבר משבוע שעבר. את ראית את הסושיאל, את הפוסט שמשרד החינוך העלה על השישייה? על השישיית ילדים שמתחיל ללמוד, וזה פוסט שכל כולו AI. בוא'נה, זה היה מביך ברמות. משרד החינוך, הסושיאל אלו. השישייה הראשונה בישראל, או היחידה בישראל, משפחת אורנשטיין או משהו כזה, וזה התמונת הכי AI בעולם. אתה אומר, מה? למה עשיתם את זה? למה? אבל למה? גם כולם רואים.
למה? שרה, השרת הרילוקיישן, איך קוראים לה? גמליאל?
כן.
שהיא התקוטטה וירטואלית עם טראמפ על זה שהוא העלה סרטון שהיא בכלל הגתה. את יודעת שהיא יוגה את הרילוקיישן הזה. אז היא מעלה בכלל סרטון של ביבי ושל טראמפ ושלה ושל בעלה ושל עוד של מי בעלה.
גם לא היה איתה עכשיו שהיא עלתה את השיחה עם רון חולדאי לפני שהיא קרתה? אחרי שהיא קרתה, לא יודעת.
אז את כאילו מתלוננת על שישייה. את יודעת מה? זה ממשלה וירטואלית קצת. בואי נודע להם.
לצערי הם לא וירטואלים. אפילו...
יש להם ניתוק מוחלט.
זה לא וירטואלי, אבל זה מאוד מאוד מציאותי.
נכון, נכון.
ואם מישהו לא מספיק הרגיש את המציאות הזאת, אז היום...
ההישגים שלהם וירטואליים, כן.
לא, זה שביבי אתמול היה מאוד אומר, אומרים שאין הישגים במלחמה, אבל שנייה, אני רק רוצה לומר שהיום ומחר... עשרות אלפי, איפה ראיתי את המספר הזה, מילואים ניקים חדשים יגיעו לעזה, להרחבת הלחימה, כיבוש עזה.
בשני לתשיעי יצאו הרבה מאוד צווים שעשרות אלפי חיילים צריכים להתגייס. אני לא מבין את האירוע, את יודעת?
מה?
המפקד העליון, הרמטכ"ל, אומר שזוהי מלכודת מוות. הוא אומר את זה, לא אני, אני לא מבין. הוא אומר, זוהי מלכודת מוות, ויותר מזה הוא אומר שאנחנו חורצים את גורלם של החטופים.
תגיד רגע, אם חיסלתם את ההוא לובדה, אני לא שמו, כן?
אבו עוביידה.
אבו עוביידה.
כן. כן.
מה, זה משפיע על מצבם של החטופים כרגע? גם זה, לא רק ההפתצות. אתה מסכים איתי?
תראי, אני אחרי המוות של סינואר, היה לי איזה מין תחושה שהנה, קיבלו פה את התמונה שרצו, תמונת הניצחון המוחלט.
כן, איזה תמימים היינו.
ואפשר רגע לעצור. ואחרי שזה ימשיך, אמרתי לעצמי, ואני זוכר שזה היה מין איזה שבר עם עצמי, אמרתי, טוב, זה ימשיך במקרה הטוב עד הבחירות, ואם הם לא ידחו. זו התחושה שלי. ואני לא מבין את האירוע הזה, יש השבוע, שבוע הפגנות.
40 אלף איש של... הולכים לקבל צווי מילואים.
40 אלף איש.
זה אחת משלושת הפעימות, יהיו שלוש פעימות לגיוס הזה. 40 אלף איש.
ואותי מרתיח שבזמן הזה נותנים לעריקים לצאת מהארץ, ואני רואה כל מיני שרים שיושבים ומסבירים למה לעריקים מותר לצאת מהארץ. ארץ, כי זה תורתם ותתה, וצריך להבין אותם, כאילו אני אומר לעצמי...
10 מיליון שקל שילמת שם כדי שיהיה להם קל לעבור.
לא, עזבי את הכסף. הכסף כבר, מה שנקרא, בזיזה בשנתיים האחרונות ולפני, אפופו קורונה שהתחלנו...
אני לא רוצה לעזוב את הכסף זה, אני...
לא, אבל ברור, אני אומר, בואי רגע נשים את זה בצד, ברור שזה מקומם. עצם העובדה, גלית, תחשבי שאת היית עריקה. מצווה הגנה לישראל, את הולכת לנדבג...
מוצאים אותי ב-10 דקות, הלכה לאכול טוסט.
הראשון שאת נעצרת.
איפה? בנדבג גם אני אגיד לכם איפה. איפה שיש טוסט.
כן.
שם תעצרו אותי, מה זה? כן.
הם ממש, או לוקחים עריקים ונותנים, את יודעת, ומתראיינים שרים, תקשיבי, זה מופע ניתוק. אני לא יודע. מי, מי, מי עוד שוקל לתמוך בחבורה הזאת? באמת, אני רואה סקרים, אני רואה שיש הרבה שתומכים באירוע הזה, אני לא מבין את זה.
נו, הם אוהבים את התשובה, כי מי יכול?
ושוב, זה לא קשור
לימין
ושמאל, זה קשור, זה קשור להיגיון, לצדק בסיסי, את יודעת, אני לא מבין את זה.
בסדר, אבל זו המציאות. כיבוש עזה זה כבר לא דבר שאומרים בכאילו, או זה בעצם, זה ממש אומרים את הדבר הזה. אני מאוד okay. מקווה שאין לזה השפעה ישירה על חייהם של החטופים.
בטח שיהיה לזה.
לא, עכשיו, לא
אחד יהיה. אחד משמעי יהיה לזה.
מה שקורה עכשיו, כבר עכשיו, okay. החיסולים האלה עכשיו, okay. מה זה אומר על חייהם?
העדויות מספרות העדויות של השווים מספרות שכל כל פעם
אנחנו
שהיה...
אנחנו יכולים לנחש, נו ברור, okay. מה, כל פעם שקורה משהו שם, זה משתפר, אתם חושבים?
שבן גביר הולך לבקר את ברגותי לעיני מצלמות ומראה לו שהוא האדון, העדויות של שורדי שבי מספרות שבאותם רגעים הם חוו התעללויות.
נו, כן. אתה מבין את ההיגיון של זה? זה לא עכשיו...
אני מבין, את מבינה. אני מתאר לעצמי שהמאזינים שלנו שוב, גם הימניים וגם השמאלנים וגם הדתיים וגם החילונים מבינים. יש אחד שלא מבין, ראית את הרעיון של המשד בפגושת העיתונות?
לא.
המשד שהיה ראש מחוז תל אביב. הוא אומר בצורה מפורשת שבן גביר הוא איש מסוכן לדמוקרטיה. אומר את זה מפקד מחוז תל אביב לשעבר. תשמעי, אנחנו באיזה מגה אירוע, אני לא מבין מה קורה. הוא אומר את זה.
אני אסביר לך, אל תדאג, לאט לאט, אדוני יבין, דבר דבר, אין מה לדאוג.
למה את לא שופכת על הדלי מים קרים?
נכון, כבר מאוחר. אתה לא יכול לשפוך על עצמך, אדוני?
אנא
ממך, אין מים, זה הבעיה. תגיד רגע, איך מתחיל כיתה א' בפריז? עושים שער הבלונים כזה? כאילו הילד קנה רכב עכשיו? אתה מכיר את זה בישראל? שעושים להם שער מבלונים?
שער הבלונים?
כן, זה כאילו קשת של בלונים, והילדים עוברים דרכה כאילו הם בדרך לקנות אוטו חדש. זה ממש...
לא, את האמת, אין פה איזה שמחה וילולה. זה כזה מורה כזה, מגיעים, המנהלת כמידי בוקר עומדת בפתח המקום.
אוי, לכי למשרד כבר לא דנקית. תגיד רגע, יש מדים? יש תלבושת אחידה?
מה פתאום?
למה פתאום? אני אוהבת.
מה זה מדהים?
תלבושת אחידה. אני אוהבת מאוד תלבושת אחידה. זה אחלה דבר, וחבל שזה לא יתפתח לעוד דברים. למה אין ברדיו תלבושת אחידה? זה נהדר תלבושת אחידה. זה מקסים. אני מתה על זה. אני מתה על זה.
באמת?
מאוד.
מה קורה לך?
למה לא? למה לא? קודם כל זה נהדר להורים. לא, אז יום שישי שילבשו מה שהם רוצים. זה נהדר להורים, זה נהדר לבוקר, זה נהדר לילדים, זה נהדר גם לאיזה תחושת שייכות. זה באמת, אני מייצגת משהו, יש סמל, אני חלק, אני עובדת תראייה עכשיו.
איפה האינדיבידואליות? איפה הביטוי העצמי?
בבית היא אינדיבידואלית, תלכי ביום שישי תהיה ביטוי עצמי. לא, גם בתיכון אצלי לא הייתה תלבושת אחידה. ואני חייבת להגיד שזה כזה להמציא מה אתה לובש כל בוקר, זה וחד עול. לא יודעת מה אני היום, למה להתחפש?
כן, אבל היה תמיד, את זוכרת, אצלנו היה כזה תלבושת אחידה, ואז היו בנות שהיו קוראות את ה...
גוזרות. זה אומנות הגזר, אתה יודע כמה... לא, וצריך להשאירו את הפס של החזייה, אבל לא את כל הכתף. לא, ברור, זה היה דברים מאוד חוקים, מאוד קפדניים.
פס החזייה.
אבל אני אוהבת להרגיש... כאילו, ברצינות, יש איזה כוח לתלבושת אחידה. באמת, אני אומרת, בקטע חיובי.
אני לא יודע...
אפילו לא התלבושת אחידה של עכשיו, זה סתם דבר מכוער.
איזה תלבושת אחידה הייתה לכן?
ביסודי הייתה לי חולצה מכופתרת כתומה ומכנסיים חומים. ומה, כן, קשה, וסוודר ירוק.
איפה למדת?
לא, בחיפה, בשכונת המצוקה בחיפה. אבל מכיתה זין כבר לא היה, וכיתה זין זה היה טי-שירטים כזה, על כל הפרונט היה את הסמל, ועכשיו אתה סתם קונה חולצות ומדפיסים בצד את הסמל בקטן. אגב, רציתי לשאול לגבי...
קנינו בבמבי.
זהו, גם עכשיו באינטרנט. 6 ב-100, 7 ב-100. אבל אני כן רציתי להגיד, תגידו, כל בתי הספר וכל ההורים שקנו בגדים, חולצות, טי-שירטים חדשים, למה בעצם אנחנו קונים חדש? למה אי אפשר שכל שכבה תיתן לשכבה מתחתיה או לפי מידה?
לא, נו,
למה?
זה בני נוער, זה מזיעים.
מה בני נוער? לא, יסודי.
די.
אבל נחבש.
לא, לא, די, 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 גלית, די.
תגיד,
די, יש גבול.
אין משפחה די. שלא הוציאה. עכשיו, 100 שקל, זה הדיל, זה 6 חולצות ב-100, 7 ב-100, 5 ב-100.
זה 100 שקל, לאט לאט, ומי שאין להם, אני בטוח שהם מוצאים פתרונות, אבל אי אפשר עכשיו ילד, נער, כולו מזיע, מלא בהורמונים, את יודעת,
מה קרה לו?
האורה שלי, ועכשיו נו. הוא צריך להעביר את זה לזר, די.
למה
זר
לזר?
זר לא יבין זאת, זר לא יבין זאת.
טוב, אני בעד להחליף חולצות בתוך בית ספר.
אה, אתה לא יודע מה קרה לך בוקר קם, את בעד שיהיה מדהים, את אוהבת מדהים, את אוהבת שיעבירו את המדהים הלאה.
איך זה שעקרון, תשמע, יש הרבה יופי בפשיזם, אני רוצה להגיד.
מה זה הפשיזם הזה שנוזף ממך?
לא, כי יש באמת גם יופי בזה, אתה מבין? אנשים לא סתם על איזה קסם להם.
לא, את שם על ילדים מדהים, תני להם להתלבש איך שבא להם.
לא, זה לא איך שבא להם, זה איך שהם רוצים לשגע את אמא שלהם על הבוקר. מה זה איך שבא להם? מה אתה חושב שזאת היא בת 3.5, זה בלה, לא בלה, היא זורקת לך חולצה על הפנים, אתה רוצה להלביש לך חצאית, היא זורקת, צועקת, מכנסיים, ככה.
תגידי, גל תומך באירוע הזה שאת משדרת תוכנית בוקר? גל, הוא תומך באירוע הזה?
אנחנו לא בקשר, אין לי מושג, אני לא יודעת, אני לא נמצאת שם כדי לדעת.
גל, זה מי שזה אתה מצטרף אלינו, זה אישה.
איזה מצטרף? הוא חייב לארגן אותם לבית ספר ולגן, איזה מצטרף, לאן הוא מצטרף?
הוא כאילו אומר, כל עוד היא שם והיא על את המונולוגים האלה בשבע בבוקר, העולם תקין, זה האירוע?
אני אתמול הערתי אותו, כשלפני שיצאתי, להגיד לו, אני חייבת לעזור לחפש את המפתח של האוטו, והוא היה לי בכיס המפתח. איך הוא שורד, אתה שואל את השאלה?
לא, הוא שורד, אני מבין שהוא שורד, אנחנו שורדים, אבל...
כן, כי הוא פשוט כל כך מיואש, שמה, הוא ילך עכשיו, אתה מבין, יש את זה מצב של דיכאון, שזה כבר משאיר אותך,
זה אחרי הדיכאון, זה לא הדיכאון, זה אחרי הדיכאון, זה עצמו, די.
שלום, עושים עם אויבים, וזה מה שהגרלתי, ויאללה. ואנחנו כאן, טוב, פרסומות, תכף אנחנו נדבר עם מחנך שלא פותח את שנת הלימודים הקרובה, נשאל על זה, ויש לנו עוד המון, אז תכף חוזרים.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד, בוקר טוב, ראשון בספטמבר, לא בדיוק רגיל, לידידיה שפיץ, מחנך ומורה למתמטיקה ומקצועות הקודש, בישיבה התיכונית אורט טבריה. בוקר טוב, ידידיה.
בוקר טוב.
אז מה, הראשון בספטמבר לא מתחיל עם השנה. אתה.
נכון, אנחנו במילואים עכשיו.
תגיד, איך ההרגשה שיש ראשון בספטמבר ואתה לא שם? זה, יש איזה גירוד בגוף, איזה חוסר, איזה, לא יודעת, להגדיר את זה?
יש לזה השלכות, כזה השלכות קצת עליי, וגם קצת על הבית ספר והכיתה. אבל אנחנו, כולנו בעם ישראל יש לנו משימה, גם לנו המורים, וגם לנו החיילים. ועכשיו אני נקראתי לדגל, מה שנקרא.
קודם כל, באמת אנחנו אומרים לך, תודה רבה על ה... הענות לקריאה הזאת לדגל, אבל יש לדברים האלה גם השפעה אמיתית על התלמידים של בית ספר, זאת אומרת, זה ברור, המשימה ברורה וההתגייסות, מדוע אנחנו עושים את זה, זה אני חושבת מובן לכולם. אבל בסופו של דבר יש ילדים שאין להם רצף, ואין להם רצף, ויש איזה אי ודאות, אתה מרגיש את זה? אתה מחנך של כיתה ט', זה גם ככה כיתה, זאת אומרת, זה גיל עם כל כך הרבה שערות בלי שום קשר.
אני פותח שנה שישית במערכת בתור מורה. לכן עבדתי בחינוך בתחום אחר, שהוא גם קשור סביב בית ספר, אבל לא בתור מורה. וברוך השם, כל שנה אנחנו התחלתי תוך כדי הקורונה. את התואר שלי סיימתי בסגר הראשון, ואחרי זה התחלתי ללמד בסגר השני, ואחר כך היה לנו מלחמות ואיראן. ואני רוצה לומר שברוך השם המערכת מצליחה לחפות על כל השקעים. בוודאי שיש השלכות, אני לא רוצה לומר שאין השלכות. ויש השלכות רגשיות, וכולנו, יש מעגל שלם של אנשים סביב כל ילד שמשתדלים לדאוג לכל צורך וכל קושי שצף. אבל הישיבה שאני מלמד בסיימה עם 97% בגרות השנה.
מדהים.
למרות שאני לא המחנך היחיד שיצא למילואים.
כמה מחנכים חסרים בבית הספר?
אנחנו ברוך השם פותחים את השנה עם מחנך לכל כיתה, מה זאת אומרת?
לא, שנמצאים במילואים, לא מחליפים.
עכשיו רק אני נמצא במילואים, אבל אני חושב שיש עוד מורה מקצועי או שניים שגם כן במילואים, אבל האמת שכאילו לא הייתי, עכשיו חדר מורים היה סגור יולי אוגוסט, אני לא יודע.
תגיד רגע, כמה חשוב לך לדבר עם המורים המחליפים האלה? גם להיות מורה מחליף זה, אתה יודע, אתה נוחת לאיזה סיטואציה. שכבר קורית קצת בלעדיך, איך אתה מתמודד עם הדבר הזה?
אז שוחחתי איתם, אם זה כיתות שאני ממשיך איתם משנה שעברה, אז יש לי יותר מה לשתף אותם, אם זה כיתות שהן חדשות גם לי, אז בעצם התלמידים מתחילים עם מורה אחר, ואני זה שיצטרף בהמשך.
כן.
אז
תגיד, יש שאלה אליך. יש לי שאלה אליך, אתה קודם כל הודינו לך ואנחנו מודים לך על מה שנקרא שאתה שם את חייך הישעים בצד והולך למילואים בפעם, אני מתאר לעצמי בפעם מי יודע כמה, מי כבר סופר. איך אתה מתמודד עם העובדה שיש מגזרים שלמים באוכלוסייה שלא עושים את זה?
אני אגיד לך ככה, אני חושב שכל הסוגיה הזאת היא סוגיה פוליטית, אנחנו...
לא, היא סוגיה חברתית. אני רוצה לאתגר את השיחה. היא סוגיה חברתית, כי בסופו של יום יש אנשים שמהמשפחה, נגיד, הבתים שלהם התפרקו, העסקים. זה לא עניין פוליטי, זה עניין חברתי, אזרחי.
אני אסביר לך את הכוונה. זה ודאי שזה סוגיה חברתית.
נגיד, הייתי תלמיד בכיתה ט' והייתי שואל אותך את השאלה הזאת, אדוני המורה.
אז אני עונה לך. ודאי שזה סוגיה חברתית, זה סוגיה ערכית, ממעלה ראשונה בעיניי. אבל כל עוד היא כל היום בסדר היום הפוליטי, והיא שמה בסוף, אנחנו תקועים, כי בסדר היום פוליטי האינטרס של כולם הוא שנשאר תקועים. ולכן אני חושב שצריך פחות להאשים ופחות לחפש, לשים את זה על השולחן. ככל שזה יהיה יותר בשקט, ככה יעלו אחוזי הגיוס, יגיעו יותר ויותר חיילים מכל המגזרים.
אבל ההיסטוריה מלמדת שלא.
לצד זה, אני לא בטוח לגבי זה. לצד זה אני אגיד, אני גאה מאוד במה שאני עושה, והתלמידים שלי יודעים שאני גאה במה שאני עושה, ואני עושה את מה שאני עושה כי הוא נכון, ולא בגלל שאנשים אחרים כן עושים או לא.
אין שום ספק, אין שום ספק, ידידיה. לא, אבל בסוף, דוגמה אישית, אין חזק ממנה.
אני אגיד לתלמיד שלי, אנחנו עושים את מה שצריך לעשות, מישהו אחר לא עושה, זה הבעיה שלו. מה אתה עושה?
הוא מפסיד מזה. לא, באמת, גם מי שלא עושה את הדבר מפסיד.
מה אני אגיד לתלמיד אם הוא יראה מישהו עובר באור אדום? מה, הוא פרייר שהוא לא עובר באור אדום? לא, מי שעובר באור אדום הוא פרייר, הוא מסכן. והוא מסכן את עצמו. אנחנו עושים את מה שצריך לעשות טוב למען המדינה.
הוא לא רק מסכן את עצמו, על זה אני מדבר. בסדר, טוב.
ידידי, אני מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר. תגיד רגע, ברמה הלימודית אתה כן מרגיש, אבל אתה גם מורה למתמטיקה. זאת אומרת שאתה בעצם מפחיד ילדים עם מספרים מדי שבוע. אז מה אתה חושב על זה? יש פגיעה גם ברמה הלימודית בישראל לאור המצב הזה? אתה מרגיש את זה השפעה?
תראי, אני בדלת אמות שלי, בתוך הכיתה שלי, אני כן מרגיש שכשמורה מתחלף וחוזר, אז יש, אתה יודע, מורה מחליף זה כזה שם של מקום לעשות שטויות.
נכון, בסדר, גם זה צריך. נכון.
אז אני כן מרגיש לפעמים שיכולנו להספיק יותר במהלך השנה. אבל בסוף, לקו הסיום, אנחנו דואגים להביא אותם ברמה הכי גבוהה שאפשר. והמספרים מוכיחים את זה. אם היה איזושהי דעיכה, הייתי אומר, וואלה, לא יודע. יש איזה קושי, צריך לראות מה לעשות. לא יודע, מורים לפתור אותם ממילואים, לא יודע מה. אבל בפועל, מצליחים לעמוד בזה. אז אני אומר, ברוך השם. שמעתי בזמנו שמנכ״ל אלביט אמר, שבהייטק היעדים לא יורדים למרות המילואים שיש לאנשים. אז כנראה שגם בחינוך.
זה מאוד מאוד משמח ומחזק לשמוע, וידידיה, אנחנו רוצים לאחל לך שנת לימודים טובה, כמה שתהיה בה, והלוואי שתהיה בה כמה שיותר. וכמובן לתלמיד
איך טוב, ושתחזור הביתה ולבתי הספר.
תודה רבה, שתהיה שנה טובה, ובהצלחה לכולם.
2.5 מיליון. קצת יותר ילדים, התחילו היום.
שמור על עצמך ועלינו, ידידיה.
להתראות, יום מצוין, להתראות.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, 8:03. גיא סנדלר על הסאונד, אבי בליקי עורך ומפיק אותנו. ובפריז, אלי בן דוד, שלום.
נכון, שלום.
שלום, מתחילים כיתה א'.
בונז'ור.
בונז'ור, מתחילים, הולכים לבית ספר היום, איזה יופי.
בונז'ור.
תגיד רגע, גם בפריז יש את הדבר הזה, מי אוסף את הילדים, צריך זה, לא נותנים להיכנס. אתה יכול להיכנס שם לבית ספר? זה לא אי אפשר להיכנס, זה כמו פה?
לא, רק בימי רביעי אפשר שהם מגיעים להיכנס פנימה.
בימי רביעי מחביאים את כל הדברים המפחידים, מה, למה?
בדיוק, בימי רביעי מורידים את כל התמונות, את כל העניינים, את כל החומר המפליל.
כן, את כל המתקני עינויים וזה, לא, באמת, למה רק ביום רביעי? זה כאילו...
לא יודע, יום רביעי זה יום קצר, יחסית, יום קצר בלימודים פה, אז לא יודע למה ביום הזה הם מאשרים ככה. אני חושב שזה רק לכיתות, כיתה א' וגן. כי הבית ספר הזה יש לו גם גן, טרום, גן חובה כזה.
כן, אוקיי, בסדר גמור. טוב, וזה לא כן. בשמונה, הילדים הלכו, זה קרה?
מה זאת אומרת לא בשמונה? לא, לא, אצלנו פה, גברת, אני שעה אחורה.
אה, נכון, נכון,
אני
קם
שעה אחורה ממך, את מבינה את ההקרבה.
לא, לא, אני מרגישה שזה מינימום הקרבה. באמת.
נכון, אוקיי. אבל עדיין את מרגישה אותה.
בטח, איזה דבר. בסדר גמור. אז אם זה סיימנו, אני גם מקבלת פה תמונות של הילדים, הלכו לבית ספר, זה נראה בסדר.
יפה, יפה. האירוע בשליטה. האירוע, העסק לבוש, האירוע לבוש, נעול, בשליטה.
כן, ניתן לראות שהיא לא הסכימה לאסוף את השיער. לא, רואים את העצבים בתמונות שאני מקבלת עכשיו.
ניכר על פני העצבים. יפה.
ניכר שהיא צעקה לפני זה. ניתן לראות, אני אשלח לך בפרטי את הארבע תמונות, ואתה תגיד לי אם...
את פעם שלחת לי תמונה שלה עם משקפי שמש במוזיאון ביום שבת,
לא, היא יש לה החלטות.
הבנתי את הפיגורה, הבנתי במה מדובר.
כן. אבל תשמע איזה יופי זה בנות. תשמע, תקשיב, סתם זה סיפור אישי. תראה איזה יופי זה בנות.
היא הבת של גלית, שהיא הבת של חיה.
לא, בטח, זה המשך של שושלת, של דרמות בלתי נפרדות.
זה מדף נפרד של האירוע, בדיוק.
לא, מה זה, אנחנו יודעות לצעוק שם, גם מרומניה, גם מבחרן. לא, אבל תראה איזה יפה זה בנות. חזרנו מהטיול הזה שהיה בסוף שבוע, מצפה רמון וזה, והיא כבר הולכת לישון. ואז אחרי זה חצי שעה היא קוראת לגל, אבא, ואז הוא בא, והיא אומרת לו, היה לך כיף בטיול?
איזה מתוקה.
אמרתי לו, תקשיב, מי שאל אותך מה שלומך שנתיים? תראה איזה יופי הילדה הזאת. אני התעניינתי מה, אם היה לך כיף, למישהו אכפת אם היה לך כיף, זה רלוונטי לי אם היה לך כיף.
וזה נגמר בשאלה הזאת?
ועוד אחרי שהיא הלכה לישון, האם היה מצב אי פעם, שאני אחרי שהלכתי לישון, אני שואלת אותך עליך?
אבל זה לא כל כך נחשב.
היא שאלה, היא שאלה ככה, אבא, איך היה לך כיף בטיול? הוא אמר לה כן, והיא אמרה לו גם לי לילה טוב. כן.
את זוכרת שהיינו קטנים ולא היינו מצליחים להירדם, אז פתאום הכל, כל הדברים הקטנים והחנדה לך והעניינים.
אבל היא לא ביקשה כלום. נכון, אבל אני אומרת לך, קרה לו. אמרה לו, היה לך כיף בטיול? הוא אמר לה כן. היא אמרה לו, גם לי, לילה טוב. הוא עניין אותה. היא חשבה עליו, אמרתי לו, תקשיב רגע, מי חשב עליך בחיים שלו? לא אמא שלך, לא אני, בחיים אנחנו שאלנו אותך מה שלומך.
המקל והגזר, או הגזר והנבוט במקרה שלך.
והמחוות על הראש. הוא קיבל. לא, הוא היה כל כך בהלם, שמישהו שואל אם היה לו, איך היה לך? הוא לא הביא.
האדם הלום, התייחסו אליו, מישהו פנה, שאל לשלמה, מגיע הגברת עם הנבוט, תתעור, בום.
מה? זה משנה מה, איך היה לך? אתה התאר, עשינו את המשימה, הגענו בזמן, הילדים היו בסדר, יאללה, איך היה לך? וזה פשוט, הוא היה בהלם מזה שיש בכלל את האופציה הזאת בעולם.
זה ממש פרס ישראל, אני קיבלתי את התמונות,
אבל אתה רואה, לא, אבל אתה רואה בתמונות את המהלך של העצבים שהיא מקבלת, עד שהיא מסכימה, ניתן, יש ארבע תמונות.
כן, ניכר שהיא לא נתנה לאף אחד לגעת לבסק, שיער,
לא, בכלל, היא נראית מוץ' בנרי, זה רסטות.
אני רוצה לפרט משהו בקטנה. כן. אחי הבחור מתוק, כן. עומד, מסתכל על המצלמה, והיא, איך אומרים, רואים שהיא בתנועה.
הילדה בתנועה, יש לה דברים להגיד, לעשות.
משהו, פלא פלאים, משהו.
והיום
משהו,
20 דקות
משהו.
במערכת החינוך, אבל אולי זה יחנך אותה והיא תשתנה.
היא גם אומרת, מה אני אסתרק עכשיו? זה 20 דקות, זה רבע שעה. מה עכשיו?
בשביל מה זה?
אבא, עזוב אותנו לסברק ולעניינים, גם הנעלה מיותר, זה רבע שעה, עזב אותנו, אבא, תתקדם.
שיטי, לא הסכימה נעליים? לא, אני רואה שכן. בסדר, יופי, אני לא שם, לא, כי לפעמים היא גם לא מסכימה נעליים. גם לבנות יש דבר הזה.
יש לה תסרוקת של אחת שאומרת, אני לא צריכה נעליים, אבא.
כן, זה הבעיה האחרונה פה. אדוני, אני לא יודעת אם אתה שם לב מה קורה על הראש. הנעליים, בוא נאמר שזה יראה הולם, שזה יהיה בלי.
המבט של האנשים ייתקע על הראש, בוא, אבא,
די. בטח, גם כל הנושא של בנות יוצאות מהבית, גם אצלך זה עמלי, הייתה צריכה, אני צריכה תיק? והן אוהבות לקחת דברים בתיק?
לא, אצלנו אסור, אסור את הדברים האלה. בטח שאסור. אסור להביא חוץ מילקות, חוץ מילקות, אין דבר כזה. לא, לא, היא לא, עד כמה שאני יודע.
כמה שאני בקשר.
אצלנו זה הרולאום. אצלנו זה הרולר. אבא, אני יכולה רולר לבית ספר, כי מה שקורה, אני הולך איתה, היא שמה רולר, ואז אני צריך לחזור עם הרולר, עכשיו זה כבד, ואני לפעמים מהבית ספר.
יושב על ספסל עם רולר.
לא, לא מבין, זה פשוט כאילו להסתובב עם רולר, אני... כן.
כן, לא, וזה כבד לך, ואתה לא זה, ואתה נתקע בדברים, וקיבל, וזה קצת נראה כאילו, האיש הזה גנב את הרולר או שזה שלו? זה בסדר? לא יודעת, נראה לי שמבחינת חזות, זה לא בטוח שזה שלך הרולר. זה כמו שאתה רואה בתל אביב, עובדים זרים עם אופניים חשמליות, ואתה אומר...
תודה.
אחי, לא קנית את זה, נכון? לא, אתה ישר נהיית לך המחשבה. של וואו, אופניים חשמליות קנית.
הסיכון זה שאני אשכח את זה. הרי אני מהבית ספר הולך עכשיו באיזה קפה עם המחשב, פותח, מיילים, בלה בלה בלה, יופי. הסיכון הוא שאני אשכח את הדבר הזה, כמו שאני שוכח הרבה דברים אחרים, שאני מסתובב איתם,
כן, כן, ידוע לנו. משט, אני עוברת נושא, בסדר?
עוד משט.
כן, משט.
גרטה קשורה, איך קוראים?
חדש, הילדה גרטה, כן, כן.
אולי בכלל סוג של פופאי.
המשט של גרטה אצלי. שמע, יכול להיות...
היא אוהבת צטינות, היא חובבת הפלגות, הגברת.
כן.
על מה?
תשמע, כמה שזה קל לצחוק עליה, זה חתיכת דבר, זה כל הזמן, אסור לנו לשכוח את זה.
מה?
שזה מה שהעולם אומר כל הזמן.
אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו על זה, אני חי בעולם, באמת, אני כאילו...
נכון, זה...
העולם לא אומר את זה, גלית. אני אומר לך, ואת יודעת שאני חושב שמה שאנחנו עושים בעזה, כל ההתנהלות שלנו בעזה היא מחפירה. אני עוד פעם שם את זה, כן? אבל העולם לא אומר את זה. אני אומר לך, העולם לא אומר את זה.
זה רק נראה ככה שהעולם...
זה נראה ככה, וזה איזה קבוצה שמאל פרוגרסיבית שעולה, בסוף זה איזה 20-30 חבר'ה שעולים. אני לא אומר שזה לא נחשב, אבל פשוט, תראי, קיצוניים, מכאן ומכאן קולם נשמע. אנחנו יודעים את זה, אין מה לעשות. הרוב המוחלט הוא דומם לרוב. אז אני רוצה להגיד לך שזה ככה זה מרגיש גם בעולם. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך להתייחס, ואני לא אומר שצריך לזלזל במשטים האלה, ואני, את יודעת, אנחנו צריכים לקחת את זה ברצינות, וכן לדבר על זה, אבל זה לא שכל העולם על הספינה הזאת ועל המשט הזה. תשאלי פה, אני עכשיו אעשה סקר פה ברחוב, ישאל 100 אנשים, לאף אחד לא יהיה לו מושג, וחצי מושג על זה. העולם ממשיך, לטוב ולרע אגב, כן? העולם ממשיך בחייו, העולם לא נתקע כמונו אי שם בשביל אוקטובר. שוב, לטוב ולרע. והילדה הזאת היא, באופן אישי, היא פשוט מציקה. היא קצת מציקה.
כן,
אני לא
אבל
בטוח.
היא שואלת כל מיני שאלות, לא כמו למה מדינת ישראל לא מרשה לעזתים לגדל את האוכל שלהם בעצמם. מה אנחנו עונים לזה?
אני לא בטוח. את יודעת מה? לא לכל יש תשובות. וחלק מהשאלות של המוצדקות, את יודעת מה? אם לא כולם. במקרה שלה, של העלמה הנחמדה הזאת, אני לא בטוח שיש לה מושג, כמו של-99.9 שצועקים From the River to the Sea, יש להם מושג. עכשיו, מי שצועק From the River to the Sea, איבד אותי לחלוטין, והיא מהחבר'ה האלה שצועקים את זה. היא מבטלת את הזכות שלי לקיום בארץ שלי. מאותו רגע היא אינה נישהו מבחינתי, כי זה בורות, וזה איזה מין תנועה שמאל פרוגרסיבית כזאת של סטודנטים כאלה שצובעים את השיער, והם כאילו נורא חשוב להם. אגב, לפי כל המחקרים, מתישהו זה עובר להם. אני לא ראיתי את גרטה מפליגה לסין על השואה של המוסלמים עוברים שם.
אבל זה אף פעם לא דוגמה.
לא, את יודעת, אי אפשר, תראי, גלית, אני באמת, כי אני חווה את זה פה.
כן.
ואני שוב, אני לא רוצה להמעיט באחריות שיש לנו על האירוע הזה שנקרא רצועת עזה, בסדר? אני לא, את יודעת שאני לא. אבל אי אפשר שיש כל כך הרבה עוולות בעולם, ורק על מדינת ישראל כל החיצים, בעיקר אחרי השביעי לאוקטובר. לא שמעתי את הגרטה הזאת אומרת ולו מילה על השביעי לאוקטובר. אז אני נוטה לא להתייחס אליה ברצינות.
אני רוצה לדעת, האם מדינת ישראל לא מאפשרת בעזה לגדל אוכל? הילדה גרטה לא מעניינת אותי כהוא זה. המאבק שלה על ההתחממות הגלובלית.
אז בוא נדבר על זה. אני חושב שכרגע המציאות, לצערנו הרב, ברצועת עזה, המציאות של לגדל משהו, זה הזיה לחשוב על זה. אני אתפלא אם גודל שם הציץ.
כן.
זה מציאות שאנחנו חיים עליה.
ואתה לא חקלאי.
לא, אבל אני לא חקלאי. מדובר איתך על מה שאני לא פלח.
ולא דומה לזה.
מדובר איתך על בחור עירוני.
פעם גידלת אבוקדו בצנצנת, אבל בכל זאת.
וברצינות, זה, תראי, אני, דיברנו על זה, אני לא חושב שאנחנו מרעיבים את רצועת עזה, יש שם רעב, אנחנו אחראים על הרעב שם. וזה הבדל שהוא גדול, ומצד שני הוא כלום ושום דבר ההבדל הזה. אם אנחנו אחראים על המקום הזה, אנחנו צריכים לדאוג שלא יהיה רעב, נקודה,
אתה מבין אגב, אפרופו להיות אחראי על המקום הזה, שבעוד רגע אתה הולך להיות אחרי הכיבוש, אתה הולך להיות אחרי גם על החינוך, על התשתיות, על הרפואה, עוד דברים אתה הולך...
טירוף הדעת, טירוף הדעת.
אתה הולך שלם, אתה הולך להיות אחראי לזה.
לאן אנחנו הולכים, תגיד לי, לאן אנחנו הולכים? אני רוצה להאמין שהעם בישראל, אני באמת מתפלל ומייחל שיהיו איזושהי הכרעה, סוג של בחירות, אני אומר סוג של בחירות כי אני מתחיל לחשוש, אבל נגיד, ויהיו בחירות, והשלטון הזה, אני רוצה להאמין שהשלטון הזה יתחלף, אני רוצה להאמין שהרוב המכריע בעם ישראל לא רוצה להתיישב מחדש ברצועת עזה, אני רוצה להאמין שהרוב המכריע מבין את ההשלכות של זה, ואם לא... אנחנו פה באירוע מז'ורי שלא נעים להגיד, השנתיים האחרונות הם מה שנקרא טיול בפארק. ואני בשיא הרצינות אומרת, אם אנחנו הולכים לשבת עוד עשרות שנים ברצועת עזה, אז אחלה, אז וואו, טוב. אז אין לי, אני לא יודע, לא יודע.
וגם פחות מעשרות שנים.
תגידי לי, אלי, אתה נאיבי, אתה חולמה... ושוב, זה לא עניין פוליטי בכלל, זה עניין סופר ערכי, חברתי, כלכלי, name it, זה לא קשור לפוליטיקה אם אני בימין או אם אני בשמאל או אם אני במרכז. לא צריכים לשבת שם, אין לנו מה לחפש שם. יש לנו נגב, צריך ליישב אותו, גליל, צריך לדאוג לעוד כל כך הרבה דברים, ולא ברצועת עזה, הנטייה הזאת של כל מיני אנשים פה ללכת לשם ולשבת שם על חורבות המקום הזה.
זה מטורף. זה מטורף איך החלוציות הפכה להיות חלוציות לשים אצבע בעין. זה לא הרעיון החלוצי והציוני, זה לא העניין של לשים אצבע בעין.
תראי, ששר בכיר מגיע לצרפת פה, אני לא אשכח את סמוטריץ' הגיע לפני שנה פה לצרפת, ונעם באיזה כנס של הסוכנות פה, ועל הפודיום שלו היה מפת ארץ ישראל, שכללה את הממלכה האשמית בירדן, כאילו, אתה יודע, אחת המפות התנכיות, ועל זה הוא נועם. הוא עומד ונועם עם זה, אז אני, עכשיו, זה נראה לנו, טוב, נו, הזוי הזה, אתה יודע, כשהיינו בטנזניה, אז היה אל-ג'זירה.
כל כך הרבה מילים מוזרות היו במשפט אחד. אתה יודע, כשהיינו בטנזניה היה אל-ג'זירה.
אוקיי, במלון היה אל-ג'זירה.
מה היה תוכנית הרוח של ג'ירפה באל-ג'זירה? מה היה בטנזניה? מה
הרוח? תקשיבי, אני אמרתי לי, נו, למה את רואה את זה? אמרת לי, תראה מה רואים. ואת רואה שם, באמת, עשו כתבה על... על המילה, על צמד המילים המחובס, נוער הגבעות, אתה יודע, זה כזה, נשמע כזה נוער גבעות כזה, זה מגניב, נוער בגבעות, זה נשמע כזה כמעט כמו איזה סרט, סרט מסע כיפי.
נכון, כמו רצח על כבוד המשפחה. כן, לא, לפעמים השם של הדבר מקעקע את האהבה.
כן,
נוער גבעות,
זה כזה כיפי כזה, זה כמו כזה, ואת רואה באמת מיעוט של המיעוט שבמיעוט שבציבור הישראלי וגם בציבור המתנחלי, מיעוט שבמיעוט, עשב שוטה, עשו איזה כתבה. כתבה כאילו של באמת השפיץ של השפיץ של השוליים הגזעני הפשיסטי הישראלי, וזה מה שמראים, זה מה שמראים. ואז אמרתי, אני כזה אמרתי לנו, למה אנחנו רואים את זה? זה מה שמראים, הנה זה הפרופגנדה וזה וזה. ואז אני פתאום ברגע אחד נזכרתי שלאנשים האלה יש ייצוג, מה שנקרא בממשלה. זה אירוע קיצון, אני מקווה שהוא יחלוף מן העולם, אני מקווה שהממשל הזה ששולט כרגע בישראל, ושוב, אני הלוואי שמי שמקשיב לנו, באמת יורד לסוף דעתי שזה לא קשור לא לימין ולא לשמאל, זה קשור לאירוע שיצא משליטה. יש פה אנשים בממשלה הזאת ש...
בוא נשמע איזה שיר רגע, אולי עד אז יסתדר.
שאני כתבתי?
הפעם לא, אבל קולגה שלך, לא? תקשיב, שים לב. בן אדם שמאוד מאוד מושפע ממך, שלום חנוך קוראים לו.
כשתהיה תמיד שמח, כשלעולם לא תפסיק לשיר, כשתמיד תמשיך לגדול, ושתמיד תישאר צעיר, שתמיד תלך קדימה ושלא תאבד תקווה, שתדע שלום וטוב ושתמצא את האהבה. בואנה, שתזכיר לחיות לחיות ביחד ולהישאר חופשי ושתוכל למצוא תועלת גם במצבים קשים שתמיד תישאר צנוע ושתמיד תהיה בריא ושתצליח שחייך לא יהיו לריק שיהיה לך טוב שתספיק לאהוב עוד בגלגול הזה
בגלגול הזה
כי זה לגמרי לא קל להיות פה בכלל בכל דרך שתלך ושתדע להישרד מול הגורל המתהפך שיהיה לך
תוכנית הבוקר, חזרנו. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לגילי סיוון, שהיא עוצרת את האירוע לעצב מסלול מחדש של עיריית תל אביב יפו, שהוא אירוע מפתיע מאוד של תערוכה וצוגת אופנה של פצועי מלחמת חרבות ברזל ושורדי מסיבת הנובה. בוקר טוב, גילי.
בוקר טוב.
תגידי, מה זה שייך הרי? מה זה שייך? תערוכה וצוגת אופנה ופצועי מלחמה?
קודם כל אני אגיד שזה אירוע סופר מרגש, אני כן. באמת מאוד מאוד מתרגשת.
זה נשמע מהמם.
הוא נקרא לעצב כן. מסלול מחדש.
כן.
ובאמת הוא נולד מתוך הרעיון לתת מקום בכלל לכל הנושא של אופנה נגישה.
מה זה? תסבירי לי מה זה.
אז אני אסביר מה זה, אני גם אגיד שזה יוזמה של עיריית תל אביב יפו ובית כן. הצעירים מה זה תשע.
כן.
שבאמת כל השנה האחרונה ממש... עשה פעילות סביב הנושא הזה, mm-hmm. והרעיון בא ואומר שבעצם בגלל שיש באמת כל כך הרבה פצועים וכל כך הרבה באמת אנשים שככה מסלול החיים שלהם השתנה,
זה המלחמה עם הכי הרבה קטועי גפיים אי פעם בישראל.
ממש, ממש.
לא, באמת, בנתונים, כן.
זה לגמרי זה, אז באמת לתת רגע... איזשהו מקום לנושא הזה של העיצוב והריפוי והשיקום, ולתת לזה ממש במה מאוד גדולה. אז מה שמתוכנן להיות זה תערוכת AI שיצרו סטודנטים משנקר, עם מין הנגשה עתידית כזאת של מה הולך להיות בעתיד, וזה בעזרת בינה מלאכותית, וזה מדהים באמת את התוצרים של זה, והולך להיות תערוכה שהיא גם שיתוף פעולה עם סטודנטים משנקר, שזה נקרא מרקחה. הזמנו צעירים בעצם שהם עם כל מיני מוגבלויות, הם נפגשו עם הסטודנטים משנקר, ואז בעצם נוצרו בעקבות השיחות האלה כל מיני מוצרים ותוצרים שבאים פשוט לתת מענה למה שכרגע אין ולא קיים. גולת הכותרת היא הצוגה, שבאמת...
איפה היא תארך?
שוב, אני מדברת עליה...
היא תארך גם במה זה 9.
נכון, נכון. בכלל, כל האירוע מתוכנן להיות ביום חמישי הקרוב, ברביעי לחודש, בחל משמונה בערב, ובמסגרת התצוגה, אז יש לנו גם שורדי נובה, בעצם שנפגשו עם מעצבי אופנה, ופשוט המעצבי אופנה יצרו להם מין בגד מיוחד, שהוא סביב ה... שלהם,
יש דברים שראית לראשונה בזה שהפתיעו אותך פתאום, שלא חשבת שבכלל צריך בזה?
אני חושבת שהכל מאוד הפתיע אותי, כי כמה שאנחנו חיים את התקופה הזאת כבר בשנתיים האחרונות, וגם אני עשיתי עוד פרויקטים, וכל פעם מחדש זה מפתיע ומרגש. יש בגד אחד שהוא... ממש אחד מהשורדים של הנובה הביא אותו, וזה בגד שהוא בגד מקורי שאיתו הוא היה במסיבה, וכתוב עליו אני חי, ואני חושבת שזה בעצם הרעיון של כל האירוע הזה, לבוא ולהגיד אנחנו פה, אנחנו חיים, ויש באופנה ובעיצוב הרבה ריפוי, ואנחנו רוצים להעביר את הריפוי הזה דרך האומנות, גם דרך התצוגה, וגם דרך התערוכה, ובכלל יהיו שם עוד תערוכות.
איזה עוד תערוכות, נכון. יש בחזרה לעתיד, זה גם שם יהיה, התערוכה הזאת, נכון?
נכון, נכון.
שזו תערוכה שקשורה גם לעולמות האופנה, והנגישות, והטכנולוגיה. שמעי, זה המצאות חדשות. זה המצאות חדשות שנולדות מתוך מצב כל כך קשה. את מרגישה שיש בזה גם תקווה לסורדים עצמם? זאת אומרת שהם מוצאים בזה איזשהו חוזק?
אני יכולה להגיד שמכל הפגישות ומכל השיחות שהיו לנו טרום האירוע והפנות, אז זה ממש מוצאים בזה הרבה חוזק, וזה ממש... זה בדיוק על המשקל של We Will Dance Again. זאת אומרת, כן, זה בדיוק הריקוד הזה של החיים, שאנחנו פה, ואנחנו נעשה את זה במלוא העוצמה ובמלוא הכוח.
איזה יופי.
זה יפהפה ומעניין מאוד. זה... כן, אלי, רצית לשאול משהו?
לא, אני כל פעם כאילו לא מופתע, אבל כן, זה נורא מרגש שכל הזמן מוצאים עוד זוויות ועוד כיוונים...
ועוד דברים שלא חשבנו עליהם, כאילו אנחנו מדברים על פצועים ועל קטועים, אז הנה יש את זה, אבל לא, זה גם יום-יום, זה גם חשק, תשוקה, כל הדברים האלה שגם אופייניים לגיל הזה, כן, גם מדובר באנשים צעירים. האירוע הזה יקרה ב-4 בספטמבר, בין 8-11, בבית הצעירים במזה 9, בתל אביב, והוא חינם, לעצב מסלול מחדש, גילי סיוון, האוצרת והמנהלת האומנותית של האירוע הזה, תודה רבה, אנחנו מאוד מליצים לכם.
תודה. תחזפו את כל מי שצריך את החיזוקים.
ממש,
תודה.
תודה, גילי.
איזה יוזמה ברוכה, תודה.
מאמן.
תודה רבה.
אתה רואה, הנה, למה אתה אומר שאני רק הורדות?
נכון, 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 נכון. תפסיק עם זה. הנה, הבאת הרמה יפה. זה כיף לדעת שצעירים ואנשים בכלל עושים דברים מתוך כאב גדול.
כמוך, שכל היום יושב ורק עושה ועושה. מה זה? מה אתה עושה? יושב נח עם הרולר, כי היה לך כבד לסחוב, לא? מה הוא עושה? פרסומות, תכף חוזרים, נו.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו טוב.
נכון.
ניצחון היסטורי, ניצחון היסטורי. כל הזמן אומרים את הדבר הזה.
כן,
אז אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב ליוסי אסלן, פרשן ספורט רדיו תל אביב. בוקר טוב, יוסי.
בוקר טוב, חברים.
נו, תגיד, כמה זה אחרי שיום לפני, ועכשיו זה, כמה הצדק פואטי הוא חלק מהניצחון ההיסטורי הזה, או שהמשחק של אתמול הוא באמת כה משמעותי?
תראי, קודם כל זה תמיד תמיד כיף ששורקים בוז בהמנון התקווה וכל העולם נגדנו, אז ברור, אנחנו לא נתאמם פה שהניצחון הופך להיות הרבה יותר חשוב והרבה יותר מרגש ונוגע לנו בנקודות אחרות לגמרי, אחרי שבאותו אולם שורקים בוז פעמיים ברציפות להמנון שלנו, לבוא ולנצח ולעשות את מה שלא אנחנו מגדירים, אלא האתרים ברחבי אירופה ובארצות הברית ובכל העולם מגדירים כהפתעה הגדולה ביותר של אליפות אירופה עד עכשיו.
אבל תגידו, זה באמת הפתעה כזאת גדולה? הרי יום קודם, כשהם החמיצו בשתי נקודות, אמרנו, איזה החמצה ואיזה
גלית,
החמצה.
גלית, כן. נבחרת צרפת, זה, בתור אחד שחי פה, זה מפלצת ספורט ומפלצת כדורסל
מטורפת.
סגנית אלופה, היא כאילו, יש פה טלנטים מטורפים, זה כאילו באמת הישג. בפעם האחרונה יש סיכוי שנעלה לרבע הגמר, תוך העניין, פעם האחרונה שזה קרה, אז הכוכב הכי גדול שלנו, דני יבדי, היה בן שנתיים. זה אירוע, אירוע ענק, אוקיי, וגם המשחק אתמול, זה היה כאילו התפוצצות. אסלן, זה היה אירוע, לא?
זה היה אירוע, והדרך לשם אימא שהיה יפה, כי בסופו של דבר מה קרה? גלית הזכירה היטב את ההפסד הכואב לפולין. הפסד שנגרם גם כי בסופו של דבר בדקות האחרונות לכוכבים של הנבחרת, בעיקר לדני אבדיה, לא היה אוויר. לא היה אוויר, הוא כמעט לא ירד מהמגרש, המאמן אריאל בית הלחמי לא נתן לו לרדת מהמגרש, פחד.
הוא לקח זריקה, בוא גם נדייק, הוא לקח זריקה האחרונה והחטיא אותה.
כן, אבל עוד לפני זה, כמה החלטות שעוד פעם, הוא היה במשחק מדהים סך הכל, אבל ראית את האוויר יוצא לו מהריאות בדקות האחרונות. ואז מה קרה? בעצם מחר יש לנבחרת ישראל משחק נגד נבחרת בלגיה, שהוא משחק שסומן בהתחלה כמשחק שישראל חייבת לנצח על מנת שיהיה לה סיכוי לעלות לשמינית הגמר. זה המשחק שאסור לה לוותר עליו. אז מה עשה אריאל בית הלחמי? ראה את האחוזים לקראת המשחק נגד צרפת החזקה, ואמר לעצמו, אני ארחיב את הרוטציה, אני גם כנראה גם ככה לא אנצח. אני אכניס כמה שחקנים כדי לשמור על השחקנים הגדולים שלי, שזה רומן סורקין וים אדר וכמובן דני אבדיה, לשמור אותם יותר טריים למשחק החשוב נגד בלגיה. מה יצא מזה? יצא מזה ששחקנים שקיבלו את האשראי לשחק, כמו רפי מנקו וכמו נמרוד לוי, פתאום נתנו לנבחרת אוויר ועבודה בהגנה, וחנקו את הצרפתים. ההחלטה שלו ללכת לשמירה...
תראה, אסלן. אסלן, כן. אני אגיד לך משהו. גלית, מה שמעניין אותה בכל האירוע הזה, זה שמות של אבות.
נכון, יחסי אבא וספורטאי מצליח. תמיד שם הכל המעניין.
אתה זורק לשמות, מנקו וכאלה וזורקין, אם היא בטוחה שאתה מדבר על חסד.
אבות מזניחים או אבות חודרניים מדי מייצרים ספורטאים מטורפים, באמת, זה תמיד יש קשר בין הדברים. לא, אבל דני אבדיה יש קשר לאבא שלו, אבל תגידו רגע, אולי זה...
אגב, רגע, צריך לשים דברים על דיוקם, כי זופר אבדיה, אבא המפורסם של דני, תמיד חוזר ואומר שדני הגיע לאן שהוא הגיע בזכות האמא שרון, לא בזכותו שהיא הייתה זאת.
אסלן, אתה אומר פה דברים.
רגע, אבל תגידו שנייה, יוסי ואלי, יכול להיות שזה ששרקו בוז יום קודם, זה עשה שהם ישחקו יותר טוב יום אחרי? זאת אומרת, יכול להיות שהבוז הזה רק עבד לטובתנו בסופו של דבר?
כן, חד משמעי, חד משמעי.
יש משהו מאוד מלכד, כשכל העולם נגדך. עכשיו, שרקו בוז גם יום לפני וגם באותו יום. זאת אומרת, הצרפתים עצמם וגם גרשון יבוסלה, הכוכב שלהם, מתבטא בעד פלסטין, ואנחנו גם, צריך להגיד את האמת ולהיות כנים.
זה עושה את זה, נו, זה עושה את זה.
כן, אנחנו רואים את זה בכל התגובות. אנשים לא רוצים שישראל תשתתף בתחרויות. אם זה מכבי תל אביב עכשיו בכדורגל שעלתה אירופה, וכל התגובות זה להרחיק את מכבי תל אביב והנבחרת, ואנשים מנסים להשוות בין מה שאנחנו עושים למה שקרה עם רוסיה, למרות שאין בזה שום דמיון, וזה מאוד מאוד כואב, וכשכל העולם נגדך, אין ספק שזה הופך את הנבחרת עצמה ליחידה יותר מלוכדת, ובסוף הנבחרת הייתה גדולה על סך חלקיה, היא הייתה מדהימה, היא עבדה ביחד, היא מלילה את הצרפתים הגנתיים.
דקה לפני שמתחיל המשחק, אני רוצה להגיד משהו, גלית, בסוף כן. משפילים אותך דקה לפני שמתחיל המשחק, אתה חוטף השפלה מכל האולם, השפלה, אתה, מה שנשאר לך, זה לשחק את אותו.
זה להיות האנדרדוג.
כן, כן. אז אני חושב שבפוזיציה הזאת, לא שאני
רוצה שזה ימשיך. מאמן הנבחרת הראה איזה, זאת אומרת, איך שהקבוצה שיחקה אתמול לעומת יום קודם, היה איזה מחשבה חדשה, איזה פריצה דרך, איזה רעיון יפה.
כמו שאסטרן אמר, הוא אמר, אין סיכוי שננצח בנגד צרפת, אז הוא נתן לשחקני ספסל יותר דקות כדי לשמור את הרגליים של השחקנים, מה שנקרא המשמעותיים שלנו, טריות.
זה עבד לו הפוך לפוך.
כן.
הייתה גם החלטה טקטית אחת, אני לא אחפור לך יותר מדי, אבל הוא פשוט החליט בפעם הראשונה לעבור לשמירה שנקראת שמירה אזורית. שמירה אזורית היא שמירה ששומרים בה באזור...
לא, אני יודעת מה זה מהגשש.
והכריח...
לא, באמת, יש את זה במערכון של הגשש עם נשרקה, כן, נו.
והכריח את הצרפתים לזרוק מרחוק זריקות מ3, רק מה, הצרפתים היו ביום קליעה מזעזע, קלו 25% בלבד ל3.
רגע, 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 יוסי, שנייה. אז הצרפתים היו אתמול גרועים, או שאנחנו היינו אתמול טובים?
לא, לא, היינו מצוינים,
אני רוצה לשמוע את יוסי.
א', מי גרם להם להיות גרועים? זה חלק מהספורט, לגרום ליריב שלך להיות גרוע כדי לנצח. ההגנה הישראלית גרמה לצרפתים להיות גרועים, אבל יחד עם זאת, צריך להיות אמיתיים ולהגיד שכשנבחרת ישראל ונבחרת צרפת נפגשות, זה קודם כל תלוי בצרפת, והיא צריכה להיות לא הכי טובה שלה כדי שנבחרת ישראל תהיה בסיפור. מהרגע שזה קרה, והנבחרת הישראלית בראשות המאמן אריאל בית הלחמי מצאת הפתרונות, ודני אבדיה מוכיח משחק שלישי ברציפות, חברים, הגיעו קריאות MVP מהקהל על האליפות, זה לא עניין של מה בכך, זה אומר שדני אבדיה נתפס כסופרסטאר עולמי, אם אנחנו תמיד מנסים...
אבל תגידו רגע, הוא באמת סופרסטאר עולמי גם ב... לא בנבחרת, לא, בקריירה הפרטית יותר שלו.
משחק ב-NBA.
אני יודעת, אבל זה זמן טוב שלו?
אני אגיד ככה, הוא עכשיו בגרף עלייה מטורף, בשנה שעברה בעצם הוא עבר בטרייד לפורטלנד, ושם הוא מיצב את עצמו כשחקן הכי טוב של הפרנצ'ייז, של פורטלנד טרייל בלייזרס, קבוצה מכובדת ב-NBA, ועכשיו מה קורה? הוא בעצם, מבחינת הקבוצה, הוא החוזה, ככה קוראים לזה, המשתלם ביותר ב-NBA. למה? כי הוא חתם על חוזה ארוך טווח, בכסף יחסית, כשאנחנו מדברים על NBA, כסף קטן, משהו כמו 10 מיליון דולר לעונה, זה כלום ב-NBA. והוא נותן תוצרת של שחקן שאמור לשבת על חוזה של 150 מיליון דולר לארבע שנים. זאת אומרת, וככה אפשר סביבו להקים קבוצה עוד יותר חזקה, הוא התקווה שלהם.
הוא מטאור מטורף, גלית.
מבחינת האימורים, רבים מאמרים עליו שהוא יזכה בתואר השחקן המשתפר של ה-NBA, של העונה, ומדברים עליו כבר במונחים של אולסטאר, אולי נראה אותו באולסטאר, אולי דברים כמובן, שהמרחק משם ולהגיע, יש לדעת הרבה מה לעשות, אבל הוא כוכב, הוא עשה דברים בשנה שעברה, שרק הגדולים ביותר של ה-NBA עשו, טריפל דאבלים במספרים וקליות במספרים
שרק... כן, אבל צריך עוד איזה אקס פקטור מסתורי כזה כדי להפוך לכוכב ענק, ואני מקווה שזה יקרה לו, הוא מותק אמיתי ואני... מקווה שזה ילך לו.
יש לו את זה, יש לו את זה.
וגם נחמד, וגם נחמד, כאילו הישגים, מדינת ישראל, נבחרת ישראל, וזה נחמד לשמוע, למה לא?
כמה נחמד שבספורט ובתרבות אנחנו השגרירים הכי טובים שיש, כמה מצער זה שהתקציבים הם באמת כלום ושום דבר, אבל בסדר, זה כבר נושא לשיחה אחרת, לא מערבבים משמחה בשמחה.
בטח, יוסי אסלן, אנחנו פשוט צריכים לסיים. יוסי אסלן, פרשן הספורט של רדיו תל אביב, תודה רבה, יום מצוין.
תודה רבה,
יוסי, ביי, ביי בינתיים.
תגיד, איך אתה בכדורסל, אדוני?
מעולה.
לא נראה לי.
אגב, אני יותר אוהב כדורסל מכדורגל בסרטון.
כשחקן.
כשחקן, כצופה, כפרשן. לא, הייתי מעולה עד שהפסקתי לגבוה בחיי.
כן, זה היה בגיל צעיר מאוד. אוקיי, תכף אנחנו, אריאלה ואני, מחלקות קצת כספים.
עוד פעם, עוד פעם את ממדרת
אותי. כי אני לא מרשה לך לגעת בכסף עדיין.
צודקת, צודקת, כמו שאתה.
בוקר טוב, אריאלה. מה העניינים?
בסדר גמור.
כמה אנחנו הולכות לתת היום?
500,000 שקלים.
תשמעי, זה הדבר הכי קרוב ללהיות בעלים של 500,000 שקל שקרה לי. להעניק אותם. אני חושבת שאולי יהיה לי קשה קצת להעניק. אבל...
לא, לא תוכלי להעביר את
זה. אולי יהיה לי קצת קשה לשחרר את הצ'ק הזה מהיד. בואי נתקשר עכשיו, עוד לפני שהשרירים שלי התעוררו להחזיק.
אבל זה לא צ'ק, בואי רק נסדר. נכון. אנחנו לא נותנים צ'קים, אנחנו מעבירים את זה לחשבון. זה הקטע של המנוי, כן?
אבל בתמונה זה עם הצ'ק.
אבל זה לא אותו מוצר.
נכון, נכון, נכון.
עשינו סדר. אוקיי.
הלו?
שלום.
שלום.
אני מדברת עם לוי רון איריס.
כן.
שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
בסדר.
יופי, אני שומעת שאת ברכב?
כן.
אנחנו יכולות לשוחח שתי דקות?
כן, כן.
יופי. התקשרתי לשמח אותך.
זכיתי?
ב-500,000 שקלים.
באמת?
500,000 שקלים, כן.
500,000? זכיתי?
כן.
יואו, אני מאושרת! איזה כיף!
נהדר.
עשית לי את היום, עשית לי את היום, את השנה, את החיים, איזה כיף. תודה רבה.
תודה רבה לך, את איתנו כבר הרבה שנים.
נכון, נכון, ובדיוק אני אומרת, למה אני לא זוכה?
את בדרך לאן?
הביתה.
מה עושה בחיים?
אני עושה ירידים, הפקות.
וואו.
אני עושה דוכנים בכל מיני חברות.
יפה. את מי תשמחי עכשיו?
הילדים שלי, יש לי 4 ילדים, יש לי חייל.
מה את הולכת לעשות עם זה?
את האמת, קניתי אוטו עכשיו בתשלומים, אז אני אלך לחסות את זה.
יופי.
ואני אשמור לי, אני לא צעירה, את יודעת.
בטח, בטח, בטח. יפה, יפה שאת חושבת גם לעתיד. נהדר.
כן, כן.
טוב, איריס. תודה רבה. תודה רבה לך. הרבה הרבה בריאות, תהני מהכסף. תודה. כל טוב. ביי.
איזה כיף, איך כולם רוצים לשמח אחרים? למה? אף זוכה, לא מבין.
אבל...
את הרעיון של תהיה לבד עם הכסף רגע.
לא, רגע, אז מי שיהיה לבד, שיהיה לבד, שיהיה לבד, זה בסדר.
כן.
אבל הקטע הזה לדעתי הוא ישראלי, שכולם רוצים לתת את זה למשפחה, לתת לילד, לתת לזה שקנה בית, לתת לזה שקנה רכב, לתת לזה שהולך ללמוד.
זה אומר שכל כך קשה פה?
לא יודעת, אבל זה, לדעתי זה איזשהו קטע ישראלי כזה, אני גם מדברת על זה בפודקאסט שמערכים אותי, שזה ישראלי. לא, זה כאילו אחת, אני חושבת שאחת, אני לא יודעת אם את זוכרת, שאמרה לנו, הכל הולך עליי. זה היה כל כך יוצא דופן, שזה משהו שאני זוכרת, הכל הולך עליי.
נכון.
ולעומת זאת, 99% מהזוכים אומרים שהם יפנקו את המשפחה.
כן, נו, אתה קשה לך להיות בעצמך במדינה הזאת.
זה ישראלי או יהודי?
זה השילוב המצוין בין שניהם, וואו, וואו, קשה להפריד. בסדר גמור, טוב, אז מחר עוד פעם, גם יחלקו למישהו אחר.
נכון.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה, ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהראלה.
התוכנית הזאת הסתיימה, אלי, אתה יודע את זה? היום
כן,
מתחיל.
כן, אני פתאום קלטתי, פתאום אני...
בוא נצא לעולם.
פתאום הבנתי.
היום יאללה, לפנינו. קדימה. מחר ניפגש גם כן יום מחר, אז שיהיה לך יום מעולה. נכון. יאללה, ביי.
תודה.
שלום. ביי, ביי.